שאלה של חיים ומוות. שיחות על רפואה פליאטיבית. מגיש הדוקטור אריאל אביב. הסדרה הינה מיזם של החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה ומוגשת כשירות לציבור בחסות חברת תקדה.
שגרת הצוותים ההמטולוגיים שגרה לא פשוטה. כפי שהגדירה זאת היטב עמיתה למקצוע, היומיום שלנו הוא אסונות של אחרים. במציאות כזו של חיים בסביבה רוויית אירועים משבריים, חייבים כל חברי הצוות, אנשי רפואה, סיעוד, פער רפואה ואף צוותי המנהלה, לפתח מנגנוני עמידות וחוסן יוצאי דופן. מאיתנו שואבים המטופלים והמשפחות את הכוחות והתקווה. אך מניין אנחנו, כצוותים, מגייסים את אותם הכוחות? איך אפשר לשמר תפקוד מקצועי ולהמשיך הלאה גם אחרי אירוע קשה? מתי ובאיזה אופן נותנים תקווה? איך ניתן לבחור בין הערכת חיים ואיכות חיים, והאם הדבר בכלל אפשרי? מה עושה או לא עושה כל אחד ואחת מאיתנו כדי להתמודד, וכמה זה עולה לנו? עם השאלות האלה ואחרות ננסה להתמודד בפרקים הקרובים של הפודקאסט שאלה של חיים ומוות, שעוסק ברפואה פליאטיבית דרך עיני ההמטולוגיה. נשוחח עם עמיתנו למקצוע על הדילמות שאנו פוגשים בכל יום, וננסה ללמוד יחד את הדרכים שלנו להקלה על חולים ובני משפחותיהם, לצד ההתמודדות האישית עם אתגרי המקצוע הייחודי שלנו. אני דוקטור אריאל אביב, יושב ראש החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה, ואיתי הפעם פרופסור דינה בן יהודה, מנהלת האגף ההמטולוגי במרכז הרפואי הדסה, ודיקן הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, ואפרת דרזנר, עובדת סוציאלית בהדסה עין כרם. שלום לכן.
שלום.
הנושא שבו נעסוק בשיחה הוא בעצם אנחנו, הצוותים שמטפלים ונמצאים בהווי קבוע של ריפוי חולים בצד אחד, ומצד שני גם אובדן חולים לצערנו לא אחת. נדבר על הדרכים להתמודד עם הדואליות הזו, בעיקר עם היכולת לתפקד מקצועי תחת נוכחות של אובדן כרוני. מה זה עושה לנו כבני אדם, כמטפלים, מה חשוב שנדע, ואילו כלים יש לנו לעזור לעצמנו ואחד לשני. אני רוצה להתחיל ממך, אפרת. מה את יכולה לספר לנו על מה שקורה לצוותים שעובדים בסביבה משברית קבועה? מה זה מביא איתו בחיים האישיים ובחיים המקצועיים?
קודם כל ככה אני רוצה לומר שאני שמחה על ההזדמנות באמת לדבר את ככה מה שמתרחש במחלקות. המונח סביבה משברית ככה מעורר אצלי איזושהי אי נוחות מסוימת. זה בהחלט סביבה שאנחנו מתמודדים בה גם עם משברים, אבל זו סביבה שמזדמן לנו באמת לעבוד עם חומר גלם אנושי יוצא דופן, ועם מפגשים עוצמתיים על כל רצף החוויה, באמת גם בהתרגשות ובמשמעות של העשייה, וגם באמת בחלקים שמזמנים לנו התמודדות גם עם משברים ומוות במובן הזה. אני חושבת שבהיבט המקצועי, כעובדת סוציאלית וכחלק מהצוות הזה, זה מחדד עבורי את משמעות המילה אחריות בתוך העשייה הזאת, ומשאיר אותי באיזושהי תנועה תמידית, בניסיון להתבונן פנימה, מה אני יכולה להעניק בתוך התהליך, מה אני נדרשת, מה אחר צריך ממני, מה הצוותים, איך אני יכולה להיות עבור איש הצוות שכל כך חשוב לי, שאני מבינה שבלעדיו היכולת שלי מוגבלת. אז זאת באמת הזדמנות להיות בצמיחה ובתנועה אינסופית למול העשייה המקצועית. במובן המשפחתי, נורא מתבקש לדבר על זה שיש כאן מחירים, ונכון, הילדים שלה יודעים שאמא עובדת במקום עם אנשים שזקוקים ככה לפניות שלי, בלעומת אבא שעובד עם מחשבים ויכול להיות יותר זמין, אבל אני חושב שזה גם מזמן הזדמנות ככה ללמד אותם משהו מאוד משמעותי. אז זה נכון שזה דורש אותי לגמישות ולהרבה הסתכלות ככה על שתי המרחבים, אבל בסופו של דבר, אני חושבת שעם השנים אתה לומד לעשות את זה בצורה, שואף לעשות את זה בצורה המאוזנת.
זה באמת מנקודת המבט שלך כאשת מקצוע שנותנת לצוותים. אבל אני עוד רוצה עוד רגע אחד לפני כן, מה את מזהה כאשת מקצוע שהצוותים האלה צריכים? מה זה גובה מאיתנו? איתנו, האחיות, הרופאים, עובדי המנהלה, אנשי הניקיון, שנמצאים בסביבה, אני מקבל לגמרי את התפיסה שהיא יפה בעיניי, של לראות לא רק את המשבר האחרוני והאובדן, אלא גם את ההצלחות, ולזכור שהם שם כל הזמן, צריך לזכור את זה כל הזמן. אבל מה, איזה במרכאות, איזה שריטה נוצרת לאנשים, אם בכלל, אולי לא נוצרת, שאת מהצד אומרת, אני רואה שאנשים כאן עוברים משהו.
אני חושבת שזה דורש המון מאמץ ועבודה משותפת, באמת על מה שאנחנו נדרשים להחזיק ביחד. ככה מתבוננת בדינה ושמהנהנת, וככה אני חושבת על כל כך הרבה מצבים שבהם החזקנו ביחד התמודדויות שונות. אין ספק שזה מזמן אותנו לאתגרים, גם למול, אתה יודע, כשאתה נפגש עם מטופל, שנים שואלים אותי סטודנטים ככה, רגע, איך עושים הפרדה ומה, ואיך אתה מפריד בין עצמך לבין... אתה יודע מה אני יודעת היום, במרום העשייה, שאין באמת הפרדה. כשאני יושבת עם אמא שמתמודדת עם מלווה את הבן שלה, אני גם אמא שיושבת, אני לא רק אשת מקצוע. והחוויה הופכת להיות, יש איזושהי זליגה בין שני המרחבים האלה. ומהמקום הזה אני אומרת, זה מזמן לא מעט אתגרים פנימיים, בניסיון להפריד ולהתבונן על זה באופנים שיאפשרו לי גם להיות אשת המקצוע שמחזיקה עם ומלווה ונוכחת, אבל גם אנושית ומבינה ונכונה למאמץ המשותף הזה. אז המילה מאמץ תמידי מתחברת לי יותר מאשר הסריטה, וכן, זה עשוי לעייף לפעמים. אני חושבת שזאת ההזדמנות שלנו באמת לחשוב ביחד איך אנחנו עובדים על זה. ושוב אני מתבוננת לדינה.
זהו, אז אני באמת מפנה לדינה, איך כמנהלת בעיקר, כמנהלת ותיקה במערך המטולוגי, איך את רואה אבולוציה של תהליכים על הצוותים? איך הצוותים מתמודדים כבודדים או כצוות?
זה, קודם כל, אני חושבת ש... כמנהלת, לי היה מאוד חשוב לבחור את הרופאים בדרך שבה חשבתי שזה יהיו אנשים שיהיו מוכנים ויסכימו וירצו להתמודד עם הסבל היומיומי שהם מוקפים בו אצל אחרים. אני תמיד אומרת שאני לא קיבלתי אף מתמחה למחלקה שלא עבר את מבחן הדמעה. כשמישהו היה בא אלינו בסבב בפנימית או בסטאז' והיה אצלנו מספר שבועות או חודשים במחלקה ואף פעם לא הזיל דמעה, לא משנה כמה דברים טובים היו אומרים לי עליו, אני פחות חשבתי שהוא יתאים לנו. וכשאתה עובד בצוות שהוא כולו מוכן להתמודד, כל אחד אגב בדרך שלו, ואני... אשמח בהמשך להתייחס לזה, כי זה גורם ללא מעט מתחים בתוך המחלקה, כל אחד בדרך שלו, אבל המוכנות להתמודדות הזאת, והראייה שבנתינה ובחמלה, אתה לא סובל. יש משהו בנתינה ובחמלה שמשפר את איכות החיים שלך. אז להקיף את עצמך בצוות כזה, ושזה לא רק הרופאים, אלא צוות מולטי-דיסציפלינרי, אני יכולה להזכיר פה נקודות שאפרת בצניעות שלה אמרה ביחד, היא מצאה אותי בוכה בחדר רופאים וידעה לשבת שם, ולא להגיד לי, זה לא נורא וברוך דיין אמת, כי אני תמיד אומרת שבבית ספר לרפואה, יש שלושה דברים שאף פעם לא לימדו אותי. הדבר הראשון שאף אחד לא טרח ללמד אותי זה איך אתה מתמודד עם חולה שטיפלת בו שנים רבות ועכשיו הוא נפטר, ואתה רק רוצה ללכת לשבת שבעה עם המשפחה. אתה לא יכול להיות פנוי יותר לשום דבר אחר. הדבר השני שלא לימדו אותנו, אני חושבת שאריאל אתה תסכים איתי, זה מה קורה כשאתה טועה, וזה מתקשר לאותו דבר, כי אני חושבת שכל חולה שלנו שנפטר, אנחנו שואלים את עצמנו איפה טעינו. וגם אם זאת הייתה כמעט טעות, וגם אם זאת הייתה טעות אמיתית, אנחנו במידה מסוימת בכל טעות שלנו עוברים את חמשת שלבי האבל של קובלרוס, נכון? זה מתחיל באיזה הכחשה וכעס, ואם אנחנו לא מתקדמים מהר מאוד להשלמה, אז אנחנו בדרך עושים עוד 1,000 טעויות. והדבר השלישי שלא לימדו אותנו, וגם זה מתקשר לאותו דבר, זה איך עושים את הג'אגלינג הזה, שבין להיות רופאה ומורה וחוקרת, ואימא ובת זוג למישהו שבמקרה שלי חווה את אותם חוויות ביום יום שלו. ואני חושבת שאחד הדברים, שאם מסתכלים על זה כמשהו הוליסטי, כי זה בעצם שלושת הדברים מאוד מתקשרים אחד עם השני, אז אני היום בתור דקן יודעת שכן אפשר ללמד את הנושא של איך להתמודד עם המוות.
יש כל כך הרבה דברים שאני יכול מהפסקה הזו שלך עכשיו לקחת לכיוונים, אבל בואי נשאר בנקודה הזאת של עד כדיקן. מה אנחנו יכולים לעשות שלא לימדו אותנו?
אז אני אגיד לך, את הנושא הזה של האבל והשכול, אני ממש זכיתי, ובהרבה מאוד מובנים, אתם יודעים, יש קלישאה כזאת, מכל מלמדה הסתכלתי, ומהתלמידים שלי למדתי הכי הרבה. אז כן, לי יש תלמיד שבעצם לימד אותי המון בנושא, אדיר שאולוב, דוקטור אדיר שאולוב. ביקשתי ממנו שיעשה קורס כזה בבית ספר לרפואה, בפליאציה וסוף חיים. והוא בחר לעשות את זה בדרך שהיום כבר כולם לומדים ממנו גם באוניברסיטאות אחרות, שבמקום הרצאות, הוא הביא מעט מאוד הרצאות על פנים שונות של פליאציה ושל אבל. אבל הוא בעיקר ניצל את המשאבים של עובדות סוציאליות ושל פסיכולוגיות ושל רופאים צעירים אפילו שחשופים לזה. והוא הפגיש אותם בסדנאות עם בנות זוג ועם יתומים של חולים שלנו. כשהוא ביקש ממני בפעם הראשונה לתת לו שמות של אנשים שיכולים להגיע, אני מאוד מאוד חששתי מזה. הסדנאות היו דרך אגב מדהימות, הסטודנטים המאוד ביקורתיים שלנו, כל הכיתה בחרה למשב את הקורס הזה, זה לא היה בשום קורס אחר בפקולטה, וכל אחד גם בחר לכתוב עמוד שלם, וההצלחה הזאת של הקורס מבהירה לי שאפשר, ונצטרך לעשות את זה בצורת ספירלה, משנה ראשונה עכשיו, בכל שנה יש משהו, שכשהם יגיעו לשנה שישית, הם לא יהיו כמוני, שעד היום אני לא יודעת להתמודד עם זה כמו שצריך.
אפשר להעניק את הכלים.
אפשר להעניק את הכלים. עכשיו, התחלתי להגיד, שכשהוא ביקש ממני שאני אתן רשימה של אנשים מתאימים, אני יש לי איזה כלל כזה, שאני לא חושפת חולים שלי לפורומים. אפילו כשחולה מבקש להיפגש עם חולה אחר שיש לו אותה, אני לא עושה את זה, אני תמיד יש לי הרגשה... שאולי אני אעשה לו נזק באיזושהי דרך, וגם שאולי אתם עובר לי איזה בראש, ובסוף החולה הזה שהבאתי בתור דוגמה, יקרה לו משהו, ואז מה יחשוב החולה? קיצור, לא נראה לי דבר נכון לעשות. אז בסוף אותו יום שהנשים של החולים שנפגשו עם הסטודנטים, התקשרתי לשמוע מה נשמע. וזה היה מדהים, כי אחת הנשים סיפרה לי, שמאז שבעלה נפטר, וזה כבר כמה שנים טובות, הילדים היו מאוד קטנים כשהוא נפטר, והם לא דיברו על זה בבית, זה היה טאבו. והיא חזרה הביתה מהמפגש עם הסטודנטים, והיא הוציאה תמונות של אבא, והיא ישבה שם עם הילדים, ובפעם הראשונה היא סיפרה עליהם, גם על מה שקרה רע, אבל גם על המון דברים טובים שקרו לאבא. ואישה אחרת סיפרה לי שבמהלך השיחה עם הסטודנטים, היא כל הזמן אמרה להם שהיא כל הזמן הייתה איתו, שהיא לא עזבה אותו לרגע. ובתוך הקבוצה של הסטודנטים הייתה סטודנטית שהיא שאלה אותה, את בטוחה שהוא לא רצה קצת להיות עם עצמו? ואז האישה הזאת, אישה מאוד אינטליגנטית ומאוד מחוברת לרגשות, וכאילו אני הבנתי שהיא מאוד התמודדה יפה, היא אומרת לי, דינה, פתאום הבנתי שזה מה שישב לי כל הזמן על המצפון. לא נתתי לו, אני חשבתי בשבילו, ואכלתי בשבילו, ושתיתי בשבילו, וכאבתי בשבילו. ולא נתתי לו את המקום הזה שלו, להיות עם עצמו, עם המחשבות שלו. ופתאום הבנתי שבעצם אנחנו מלמדים את הסטודנטים בצורה הזאת המון חמלה מצד אחד, אבל גם זה הטיפול הראשון שהם נותנים, שהם יושבים שם, ובעצם בראש הנקי הזה, הם בעצם נותנים את הטיפול הראשון שהם יודעים לתת בחיים.
זה החמלה.
כן.
אני רוצה רגע לשאול אותך, אפרת, האם יכול להיות דבר כזה שאנחנו נותנים יותר מדי חמלה? אני זוכר שחצי מהקריירה שלי נסיתי לבנות חומות שלא ייכנסו דרכם חולים. כדי לשמור על עצמי, אני צריך לחזור בריא ושפוי למשפחה שלי ולילדים, וחולים התעקשו לחלחל דרך הסדקים בחומות, התעקשו להיכנס לי ללב בכל מיני נקודות. והיום אני כבר ויתרתי על החומות, אני כבר אומר, יש דלתות, ומי שיקיר את הקוד ייכנס. אבל פחדתי שבאמת אתה נותן מה שדינה מדברת עליו, החמלה הזאת, ולתת, וזה עושה טוב, וזה מעניק לך, אבל זה לא לוקח מאיתנו משהו.
חושבת על מה שדינה אמרה באמת, על מה זה מעניק בחזרה, אני חושבת על זה שכשאנחנו פותחים משהו, נכון שהשער נפתח החוצה, אבל באותה נשימה הוא גם נכנס פנימה. ואני מאוד מסכימה שזה לא כזה, זה כזה פשוט ולא כזה פשוט. כי אני יכולה לחשוב על לא מעט מצבים שבהם מצאתי את עצמי עייפה, מליווי או מיום נורא עמוס, או מעומס שקשור, אם זה במספר המטופלים שראיתי אותם, או בעוצמות שעלו במפגשים. אבל יש משהו שמתרחש בתוך העצירה לרגע, על החוויה הזאת. אני חושבת שזה מה שאני לוקחת, דינה דיברת גם על הקורסים, שיש לי את הזכות לקחת בהם באמת חלק, באמת בהבנה עד כמה משמעות יש גם ללמידה, אבל בעיקר להבנה, שאם אנחנו נעצור לרגע ונכיר בזה, שזה מתרחש בתוכנו, משהו מופלא יקרה. זאת אומרת, ההתבוננות פנימה, באמת לתוך מה קרה לי היום, העצירה לרגע השיתוף, על השבת עם דינה ברגע מיוחד כזה, כשהיא חובה משהו, ולהיות איתה ולהחזיק את זה איתה, מתוך עמדה שמבינה שזה מה שזה, זה מה שהיומיום שלנו מזמן, זאת אולי הסביבה המשברית שהופיעה בהתחלה, זו באמת סביבה מאתגרת שמחייבת אותנו להכיר בזה, שזה מתרחש, שאנחנו גם נותנים מעצמנו הרבה, ולפעמים מרוב הנתינה אנחנו לא מרגישים גם את החלק הזה של מה שאנחנו, החוויה הזאת של מה אני לוקח, פחות נוכחת ברגע מסוים. וזה דורש עבודה של תחזוקה, ולחשוב מה אני יכולה לעשות עכשיו, כדי באמת לחזור מחר בבוקר עם אותם אנרגיות, כוחות, פניות, עם אותה דלת פתוחה, בלי קוד, פתוחה ונכונה, באמת להיות עם המישהו האחר.
אני אקח את זה הלאה. אולי לא כולנו יודעים להסתכל פנימה ולזהות תהליך של נתינה כתהליך שגם מעניק לנו. אנחנו חושבים על זה כאיזה משחק סכום אפס. אם היום הייתי סבלני לארבע הבנות של חולה ששאלו אותם שאלות ושעה, אני כנראה אגיע הביתה עם פחות סבלנות לילדים, במרכאות. יש לפעמים מחשבה כזאת שאולי זה בעל חשבון. היא כנראה לא נכונה, אבל בעולם הפשוט שלי לפחות ושל אנשים, לפעמים זה נתפס ככה. האם את חושבת שאנשים שאין להם אולי את הכישורים האלה להסתכל פנימה ולראות מה זה נותן להם, צריכים, האם אנחנו כצוותים בכלל צריכים להיות תחת איזושהי מטריה, איזשהו ליווי, איזשהו מישהו שעוזר לנו לראות את הדברים?
אני חושבת שאנחנו בהחלט זקוקים למסרים שככה דינה נותנת כאן בכזאת טבעיות. אני חושבת שהזליגה הזאת מתוך בית הספר לרפואה אל תוך המחלקות, שהרבה פעמים כולנו יודעים, אתם מתחילים לעבוד והעומס מכריע ואין זמן לשום דבר, אבל כשהמסר הוא כזה שזה לא, זה חלק מה-DNA של העשייה היומיומית, שאנחנו מחויבים לעצור לרגע, להתבונן על החוויה, ולעצור ולהתבונן זה לא מצריך כישורים מאוד כמו להכיר בזה שקרה פה משהו, חולה נפטר, זה יכול להיות בקפה, בחדר הצוות, איזושהי אמירה שמתייחסת לזה, או בין, חושבת על ישיבות הצוות שלנו, שלפעמים נפתחות באיזושהי עצירה לרגע, ואמירה שקרה פה משהו לא רק בחוץ, קרה פה משהו גם בתוכנו, בוודאי למול מטופל שהייתה מושקעות מאוד גדולה לאורך כל כך הרבה זמן בחשיבה, ואתה בטח יודע שהרבה פעמים חולים מוחזקים לא על ידי רופא אחד, על ידי כולם ככה שיושבים בחדר, יש המון חשיבה והמון מושקעות, ויש המון משמעות לעצירה המשותפת, כי אתה יודע, הציניות יכולה נורא מהר להיכנס פנימה ולהגיד, מה וזה והכל, ואני בסדר ואני מוגן ויש חומות. אם אנחנו נכיר בזה שהיומיום שלנו לא באמת מאפשר לנו, גם אם ננסה, אתה ניסית, אתה כבר יודע, זה לא עובד. זה לא עובד כי אי אפשר אחרת. לא רק כי אנחנו מקבלים, כי באמת אי אפשר אחרת. כי זה באמת מצבי חיים שהם פורצי חומות. כי הסיטואציות כל כך עוצמתיות, וזאת המילה הראשונה שהכנסתי, שזה פשוט לא, החומה לא תעמוד שם. זה יתרחש באופן הזה, וכשזה נפתח, באופן פרדוקסלי, משהו מתרחב גם ביכולת להחזיק את זה. אז אם האחד לא מצליח לפעמים לראות את זה, אני חושבת שאני יכולה לזהות רגעים שבו רופא או אחות עומדת מולי, ומרגיש שזה, אני לא בטוחה, ואולי זה לא בשבילי, אז אני אדהד לו ואני אזכיר לו. וכאן אני חוזרת לחומר גנם האנושי, כי באמת, הצוותים שיש לי את הזכות לעבוד, מרגישה שלא נדרש מאמץ גדול, כי זה נורא נוכח. והחמלה נוכחת, זה לא אומר שלא דורש עבודה, אבל זו באמת זכות גם לעבוד עם אותם אנשים וגם לחוות את הרגעים האלה. וגם לסטודנטים אני אומרת את זה. נכון, אפשר ללמד את שלבי האבל, אבל בסופו של דבר מה שאני רוצה זה שתרשו לעצמכם לשאול את עצמכם, שהחמלה תיכנס פנימה, החמלה עצמית, בשאלה פשוטה, מה קרה איתי היום? גם אם הגעתי הביתה וקרה לי, אני מודה, ימים שהגעתי פחות סובלנית, אם אני אוכל להיות ככה קצת בחמלה כלפי עצמי ולהכיר שהיה לי יום קשה, וגם להדהד החוץ, אתה יודע, היום היה לי יום קשה, או להגיד לבעל היקר שלי, היום תחזור קצת יותר מוקדם, אני צריכה אותך, אם אנחנו נוכל להכיר בזה ולתת לזה מקום, אני חושבת שמשהו מופלא יכול להתרחש בכל הזירות אגב.
אני ממשיך מהקו הזה, ואני פונה אלייך דינה, שוב בכובע של מנהלת. בחירה של הצוות שיכול להביא איתו מהבית את התחושות ואת החמלה, זה דבר אחד. ובניית מערכת, ופה כדיקן את עושה את זה, לתת לצעירים את הכלים, את התשתית, הטכנית נקרא לזה, או המסוגלות, להביא איתם כלי עבודה יחד עם החמלה שהם הביאו מהבית. ועכשיו כשהם באים למחלקה, מה יכולה מחלקה, מה יכול בכיר במחלקה, או מנהל מחלקה, או מנהלת מחלקה, לייצר כסביבת עבודה שמאפשר לכלים האלה לבוא לידי ביטוי. דיברתם פה על איזושהי ישיבת צוות. יש איזשהם עוגנים במחלקה שמאפשרים...
תראה, אני ניסיתי הכל, כולל עשינו איזו החלטה שאחת לשתי ישיבות או שלוש ישיבות צוות, נציג את החולים שנפטרו, חולים שהסתבכו מאוד, לא ברקע הרפואי, אלא נדבר יותר על מה זה עושה לנו ומה אנחנו חושבים על זה. זה החזיק 4 פעמים והפסיק. הדבר השני שעשינו זה, הבאנו מישהי מומחית בעניין של אבל, שעמדה מולנו והסתכלנו עליה, והיא דיברה ודיברה ודיברה, ואמרנו, אחד הסתכל על השני וכתבנו אחד לשני, היא פשוט לא הייתה שם אף פעם. ואחרי זה הבאתי את מה שהיה הכי קרוב, כאילו, שחשבתי שזה מאוד יעזור. עשיתי את זה בתור ראש האיגוד, השגתי לזה תרומה, והצעתי לכל המחלקות בארץ להשתתף בזה. אז הבאנו את הצוות של צבר. עכשיו, עם הצוות של צבר, היה משהו מאוד מעניין, שאפילו עליהם לא חשבנו שהם מבינים את הדברים עד הסוף. זה גם היה במסגרת של צוות רפואי ולא מולטי-דיסציפלינרי. ובעצם במפגשים עם הצבר היה זרקור לכמה כל אחד מאיתנו מתמודד עם זה אחרת. אם אני צריכה להסתכל אחורה ושואלים אותי לפעמים איך קיבצת סביבך את האנשים הכי נפלאים האלה שיש, אני חושבת שקודם כל הם באו לבד, זאת אומרת, לא הייתי צריכה לעשות כלום. למעט דבר אחד, שאני חושבת שאם מקשיב לי פה מישהו שהוא מתחיל להיות מנהל מחלקה עכשיו, או שהוא מנהל מחלקה צעיר, לא הרבה דברים אני מרגישה שאני יכולה ללמד אחרים, בטח לא בנושא הזה. אבל אם יש דבר אחד שעוזר להתגבר על היומיום המורכב הזה, זה שאתה בא והאווירה מסביבך היא טובה. כשנולדה ביתי השנייה, אז אחותי אמרה לי שהאימהות שלי תשפט בזה שנהיו החברות הכי טובות. וכל השנים הקפדתי שאם אחת באה לדבר על השנייה, לא הקשבתי. אבל אם באו שניהם בשביל לתקוף אותי, אז תמיד זה היה לי ממש בסדר גמור. וזכרתי שאני אימא טובה לפי אחותי. וכשהופיעו אצלי לא פעם במשרד, או לפעמים בישיבות צוות, הרגשתי שאני מותקפת על ידי כולם כגוף אחד, אמרתי לעצמי, את מנהלת מחלקה טובה. אני אף פעם לא נתתי, אתה יודע, יש כל מיני פרסים שאתה יכול להגיש את הרופאים שלך, הם בטח נורא כועסים עליי, אבל לא הגשתי אף אחד מהם. כי אני חושבת שהם כל כך טובים כולם, ובטבע האדם, אם אני אתן לאחד, יהיה מי שיפגע. ולא נתתי שיהיה איזשהו קרע ביניהם. ואני חושבת שזה שהם באים לעבודה והם אוהבים אחד את השני, והם חברים אחד של השני, אז הם מדברים אחד עם השני. אולי ההיילייט של זה היה באמת במפגשים עם צבר, ש... במידה מסוימת, החיצים והביקורת היו כלפיי בדיונים הפתוחים האלה, ואני גם מאוד הבנתי למה. ניסיתי להסביר, אבל אני מאוד הבנתי למה. כי אני חושבת שהם יותר טובים ממני בהתמודדות. אולי בגלל שאני עצמי באה ממשפחה שאח שלי נפטר מלימפומה, מכל הדברים, ובתור ילד, ואני הייתי ילדה עוד יותר קטנה ממנו, ואולי בגלל הרבה שנים שטיפלתי במשפחות השכולות במסגרת היותי בצבא. היכולת שלי להתמודד עם הכאב ועם הצער היא פחות טובה משלהם. וגם במידה מסוימת אני בעמדה לא טובה. כי רופא יכול לבוא בבוקר ולדבר עם החולה את שיחת סוף החיים, ובערב כשאני עושה סיבוב ערב, אז החולה מסתכל עליי ואומר, אני יודע שאני מבין שכבר אין יותר מה לעשות. ואז במקום לקרוא לי כדרכו דינה, הוא אומר לי, אבל פרופסור בן יהודה, אני בטוח שאת תמצאי משהו לעשות בשבילי. במילים אחרות, ואולי קצת מדכאות ולא אופטימיות, לא רק שזה לא נעשה קל עם השנים, ככל שאתם יותר בוגרים ויותר סומכים עליכם, ואתם יותר ה-second וה-third opinion, אז ככה האמירה שלכם היא יותר קשה, וככה הדרישה והתקווה מכם היא יותר גדולה. ואני חווה את זה כל יום. תמיד אומרת שאני רואה מעט מאוד חולים שזה אתה הובחנו עם הודג'קין או עם דיפיוז לארג' ביסל לימפומה. וההתמודדות הזאת, כשאתה כבר באמת דורשים ממך שתיתן איזשהו פתרון, היא מאוד קשה. אז כל הדברים האלה ביחד הופכים אותי לפחות טובה מהם, ואני חושבת שהדבר היחיד שאני יכולתי במשך השנים לעשות, זה בכל מצב שראיתי שיש מישהו שהוא מתקרב למקום של השחיקה, אז עשיתי התערבות, בלי שהוא אפילו הרגיש.
איך את מזהה את זה שמישהו מתקרב לשחיקה? מה הדברים שאנחנו צריכים לשים לב על עצמנו אולי?
תראה, יש על זה הרבה מאוד ספרות, אבל אחד הדברים הראשונים שאני מזהה, זה שכאילו הרגשות נכנסות לבקבוק, אני קוראת לזה. לא צוחקים מהבדיחות בישיבות צוות, וגם לא עצובים מסיפורים עצובים. יש איזו עצבנות, בן אדם שהוא תמיד היה כזה רגוע ונחמד, פתאום חולים מתלוננים, או אחיות מתלוננות שעושה להם את המוות. כמובן שבמצבים הקיצוניים אז יש דיכאון, ויש פתאום כואב משהו פה, ויש כאילו גם דברים פיזיים שקורים. ובשלב היותר מתקדם, אז פתאום הילד חולה כל יומיים ואי אפשר לבוא לעבודה. וכשלי אומרים ילד חולה, אז כמובן מיד לא צריך לבוא לעבודה. באים באיחור לעבודה, אנשים שתמיד היו מגיעים בזמן. וכשאני מזהה את זה, אז אני מאוד מאוד מקפידה לעשות איזושהי התערבות, שלפעמים לדעתי הם אפילו לא מרגישים. המפלט שלי דרך אגב זה ההוראה והמחקר. אני חושבת שאף אחד לא מבין למה אני, עם כל העיסוקים שלי עד היום, אני לא מבטרת על המעבדה ועל המחקר, ואני רצה ממיטת החולה לתוך הבנץ' ולנסות למצוא שם איזה שהם פתרונות. אבל זה המנגנון שלי.
אפרת, שמענו את דינה כמנהלת, שהיא רואה איך היא מזהה כמנהלת תפקוד של, נקרא לזה במחאות, עובד, שהוא מתחיל להישחק. האם יש אספקטים שלא מגיעים לרמה של המנהל רואה את זה, אלא כקולגה מהצד רואה אחות, רופא, עובדת סוציאלית, מישהו מהמחלקה שמגלה סימני שחיקה לפני שהוא מגיע להיות עצבני?
אני בהחלט יכולה לחשוב על המון מצבים שבהם איש צוות שקרוב אליי, קרוב לליבי, חלק מהעשייה היומיומית שלי, נראה לי עייף אפילו במנח הגוף שלו. חושבת על רגע כזה של אחד הרופאים ואני מלווים מטופלת ככה עם מורכבויות משלה, וככה לשמוע בטון דיבור שדי, עייפנו בגלל האתגרים ככה שאנחנו נאלצים, ואתה יודע, אפילו במחוות קטנות, ככה הבאתי לו קפה או משהו, מבלי שהוא ביקש כדי, אני רואה אותך. אני חושבת שזאת מילת המפתח. באמת, אחד הדברים המופלאים באופן שבו דינה מדברת את עצמה, כך מאפיין את הצניעות הגדולה, וכשמישהי במקומה אומרת, במקום שבו היא נמצאת, ובמעמד אומרת, קשה לי, אני חושבת שזה קצת עונה לשאלה, גם את איך הזה הצוותים האלה בסופו של דבר מגיעים.
איך מאפשרים.
איך מאפשרים. ואני חושבת שזה משמעות עצומה, כי בסופו של דבר יש פה הכרה, בזה שיש פה משהו שהוא מאתגר, שהוא קשה, שכולנו מתמודדים איתו, שאין מה להתבייש בזה כשקשה, והוא מזמן את האפשרות באמת לדבר את הדברים. וכמו שדינה אומרת, אני חושבת שיש כל מיני אופנים להחזיק את זה ביחד, ולתת לנו את התחושה, אחד שרואים אותנו, גם אם זה נעשה בסתר או בשיחה אישית, אחד על אחד של, שמתרחשת ככה ליד המחשב תוך כדי עבודה, או ב, אני חושבת על רגעים שבהם קשה לי, לפעמים להגיד, עכשיו אני נכנסת לחדר הזה, ולעצור לרגע ולבקש את עזרת הרופא, או בוא ניכנס ביחד, בוא נעשה את זה ביחד, או ההפך. רופא שאומר, לא מסוגל עכשיו לדבר עם המשפחה הזאת. ובואי נדחה את זה לאחר הצהריים, ותחזיקי את זה עבורי. אני חושבת שכל הדברים האלה, מילת המפתח היא באמת השותפות, עד כמה משמעותית ההכרה שאנחנו עובדים על זה ביחד, והישענות אחת על השני.
צוות והחוסן של הצוות, שנבנה של הצוות. גם מבחירה של אנשים, וגם מדוגמה אישית.
חד משמעית.
וגם לראות, לייצר את התשתית באמת שמאפשרת. אנשים רואים את הבעיות אחד של השני, נותנים לזה לגיטימציה.
לגמרי.
מלמעלה עד למטה, לכולם קשה בצורה כזאת או אחרת. אני רוצה לדבר על סוג אחר של קושי שדינה נגעה בו, והוא מלווה אותנו ורוצה את הדעה של שתיכן. אני אתחיל מדינה. דיברת מקודם על האשמה. אנחנו כרופאים מחונכים להציל, וכל מה שלא הצלחנו להציל, אנחנו במרכאות שווה, אנחנו היינו לא בסדר בתפקוד. גם אם זה מדומה וגם אם זה אמיתי, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? מה אולי את עושה עם זה עם הרופאים שלך, אפילו עם עצמך? איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה?
תראה, אני חושבת שהדרך הנכונה ביותר זה לדבר על זה. הדבר שהכי הרבה עושה אמפליפיקציה לרגש הזה שאולי אני אשם במה שקרה, זה כשאתה שומר את זה לעצמך. עכשיו, אחד הדברים שאני הנהגתי במחלקה, כשקורה משהו עם חולה, שברור שזה לא משהו שהוא עילה לתביעה, אני מבקשת לעשות ניהול סיכונים ולכתוב, ואפילו לפעמים עם מעורבות של מישהו מבחוץ. יש לי מגירות של דברים כאלה שגם אני כתבתי ודיברתי על עצמי. ההוצאה החוצה של הדיבור נותנת אחד משני דברים. דבר ראשון זה שמישהו יושב בצוות ואומר על מה אתה מדבר. קרה לי בדיוק אותו דבר, זה משהו שהוא מתבקש שיקרה בסיטואציה הזאת. והאפשרות השנייה שאתה הוצאת את זה החוצה עכשיו, להבדיל, אבל כמו איזה צל איזה כומר מוודא, זה עכשיו בחוץ. זה מחוץ אליי, וזה מה שקרה, ואני צריך להמשיך הלאה. כי כמו שאמרתי, אם אני אשאר בשלב של ההכחשה, או של הכעס, או של הדיכאון, ואני לא אגיע כבר למקום של ההשלמה, אז אני לא אמשיך תפקד.
זה עוד דבר בעצם שמנהל עושה, או רופא בכיר במחלקה, מאפשר את הכנות, את הפתיחות.
אני לא לוקחת את זה לזכותי. אני חושבת שגם אם רופא יושב עם האחות בחדר, והם שניהם אומרים, מה היינו יכולים לעשות יותר טוב? למה לא עשינו ככה? זה גם בסדר, לא צריך לעשות את ה, לא תמיד הוידוי צריך להיות באיזה פורום גדול, ולכן גם החשיבות הכל כך גדולה, שלא תהיה תחרות, שהיא תהיה חברות בין האנשים שעובדים ביחד. והחברות הזאת היא מאפשרת להתחלק ברגשות האלה של האשמה בצורה שהיא מקבלת ומכילה, והרבה פעמים אני מאוד מעריכה שמישהו אומר לי, באמת זה היה לא בסדר, אבל בסדר, אז עכשיו הוא אמר את זה ואני אמרתי את זה, ואני תמיד אומרת, אבל עכשיו את צריכה להתחיל לעשות המון דברים בסדר, ואם תתקי פה כלום לא יקרה.
אני חושבת שמה שאת אומרת, דינה, זה באמת ההבחנה בין אשמה לבין אחריות. אחריות שלנו היא באמת, כמעט בא לי להגיד בהתרסה, אין לנו את הפריבילגיה לקרוס לתוך האשמה, כי שוב, מחר אנחנו נבוא ולרופא יש מחלקה שלמה לתפעל, ואנחנו נדרשים לעבודה, ואני מסכימה מאוד שכל עוד אנחנו עושים אותה רק עם עצמנו, בוודאי למול שאלות של מוות או חוויה כזאת שמתעוררת, או שאלות של אשמה, עשויים להיתקע. וכאן שוב, כוחו של היצור האורגני הזה שמתרחש בתוך המחלקה, אנחנו כולנו, בסופו של דבר, השאיפה שנהיה איזשהו משהו אחד שמאפשר את התנועה המשותפת למול הדבר הזה, את ההכרה שכשאנחנו בוחרים, כולנו בחרנו, לעסוק עם אנשים במצבי חיים כל כך קשים ומאתגרים, אנחנו נדרשים, זה חלק מדרישות העבודה, גם להתעמת עם הדילמות האלה, להחזיק אותן בתוכנו, ואנחנו מחויבים לעבוד על זה ביחד עם עצמנו ועם האחר, לאפשר לאחר להדהד את זה. זו כמעט חובה מקצועית מבחינתי, אם אנחנו רוצים להמשיך ולעבוד במרחב שהוא כל כך עוצמתי באופנים שבו הוא פוגש אותנו. זאת אחריות וגם צניעות למול הדבר הזה, כי בסופו של דבר אנחנו לפני הכל בני אדם שהגענו לתוך הדבר הזה עם המון ידע שצברנו לאורך השנים, והצניעות בהבנה ובהכרה בזה שלפעמים אנחנו לא נצליח לעשות את הכל כמו שהיינו רוצים לעשות, או להעניק את הכל באופן שהיינו רוצים, למול המחויבות להמשיך ולהתפתח ולשאוף לעשות את זה בפעם הבאה אולי עוד קצת.
אני רוצה להפנות את שאלת הסיום אלייך דינה. אם מגיע עכשיו סטאז'ר, סטודנט, מישהו שבתחילת דרכו, הוא מתעניין, הוא, היא, מתעניינים בהמטולוגיה, אבל מפריע להם הבאז סביב המקצוע, שיש פה קושי מנטלי, ויש פה דרך לא פשוטה לעבור, זה לא מקצוע שהוא קל נפשית. איזה טיפ היית נותנת? לא, לא, להמשך הדרך.
תראה, זה מאוד תלוי מי הבן אדם. זאת אומרת, אם אני מזהה שזה מישהו שעדיף שלו, אז אני מקפידה להגיד לו עדיף שלא. היו כאלה שהתחילו התמחות ואחרי מספר חודשים באו ואמרו, אני לא יכול להתמודד עם זה, ולא ניסיתי לשכנע אותם אחרת. ובדיעבד ממרומי שנותיי, כשאני מסתכלת אחורה במה הם בחרו במקום, ברור לי שהם פה צדקתי. אני חייבת לומר שהיו מקרים שנלחמתי. אני זוכרת אחד הרופאים שבא ואמר, אני לא עומד בזה, אני לא יכול, אספתי את כל הרופאים האחרים במחלקה, ואמרתי להם, זה לא מעניין אותי מה תעשו, תיקחו אותו לאילת, אני אשלם על הכל, תעשו ככה. אפילו אמרתי, בואו ניתן לו לצאת לשלושה חודשים חופש. אסור לתת לו ללכת, ותאמינו לי, פעם כשאני אסכם את הדברים הטובים שעשיתי, זה יהיה אחד הדברים בראש הרשימה, כי פספוס היה יכול להיות נורא גדול, אבל הדבר שהוא מוטו בשבילי בחיים, זה שמצוינות, וזה מה שאני גם אגיד לסטאז'ר או המתמחה הזה, שמצוינות, נתינה וחמלה, משפרים את איכות החיים של הנותן. אני לא יכולה לחשוב על חיים יותר טובים ומלאים, מאשר החיים שאני חיה אותם כהמטולוגית. ואני אף פעם, גם בזמנים הכי קשים, אני לא התחרטתי על הבחירה, ואני יודעת שאני יושבת פה גם בקרב שני אנשים שהם בדיוק כמוני, כי גם כשקשה אתה, בסופו של יום אתה חוזר הביתה ואתה אומר, נגעתי,
עשיתי,
וזה עושה לך טוב, זה עושה לך טוב יותר מהרבה דברים אחרים בחיים.
מילים נהדרות לסיום. אני רוצה להודות לשתיכן. פרופסור דינה בן יהודה, מנהלת האגף ההמטולוגי במרכז הרפואי הדסה ודיקן פקולטה לרפואה של אוניברסיטה העברית והדסה. ולך אפרת רזנר, עובדת סוציאלית בהדסה עין כרם. אני מודה לשתיכן שהענקתן לנו את השעה הזאת, את הזמן הזה, ברוחב לב ובפתיחות גדולה. מאוד מאוד מודה לכן.
אני חושבת שאני אדבר גם בשם אפרת, תודה לך. אני חושבת שעברנו עכשיו איזו שיחה טיפולית מאוד 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 בונה ונותנת כוח להמשיך.
תודה, תודה. ותודה רבה לכן המאזינות והמאזינים. אני הייתי דוקטור אריאל אביב. רק בריאות לכולם.
שאלה של חיים ומוות. שיחות על רפואה פליאטיבית. הסדרה הינה מיזם של החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה ומוגשת כשירות לציבור בחסות חברת תקדה. הגיש הדוקטור אריאל אביב. ערכה והפיקה מאיה גייר. ביצוע טכני פודקאסטיקו.